הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. היי, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. אנחנו נמצאים פה בפודקאסט שמיועד לחיילים ולמתגייסים ולכל מי שצריך עזרה עם המערכת הצבאית. והיום אני נמצאת בפרק מאוד מיוחד. יש לי הכבוד לארח את ישראל קליוסטרו, שבעצם אתה היית הקוסם הצבאי הראשון בצהל.
הקצב.
הקצר. וגם תגיד לנו איך הגעת לזה, ואתה באמת, מעבר לאז לשירות הצבאי, אתה הרבה מאוד שנים עוסק בעולם הזה של הקסמים. אני מקווה שגם עוד מעט נראה כמה מהם.
ברור.
אז בוא תספר קצת איך הגעת לזה ואיך זה התחיל. איך התחלת להיות קוסם צבאי?
כשהסתכלתי על העובדה שאני עומד להתגייס בקרוב, זה לחיץ אותי. ואז חברי דן תורן, זיכרונו לברכה, אמר לי, למה שלא תהיה קוסם? חשבתי על זה, וזה נראה לי הגיוני, הוא בא מתוך הלהקות, הוא סידר לי פגישה שם, ושכנעתי אותם, זה לא היה פשוט, כי זה לייצר תקן, אבל הצידוק, וזה משהו שאני מאוד גאה בו, לגבי השירות הצבאי שלי, שלהבדיל מלהקה צבאית או הרכב מוזיקלי שדורש אוטובוס והסעה, קוסם אפשר לשים בכל מוצב, והייתי בשירות הצבאי שלי, באמת, אני מעריך ב-80% מהמוצבים במדינת ישראל, מהצפון עד הדרום.
לא, יפה.
אז שכנעתי אותם שזה רעיון טוב שיהיה להם כזה כלי, ומאז לדעתי, עכשיו יש 3, כמה שנים עברו? וואו, קשה לספור. הרבה. אני מניח שהיו כמה עשרות קוסמים בצבא, ואני מאמין שעוד יהיו. אז זה גם עשה באז מאוד גדול בעולם, זה מעורר חיוך שבמדינת ישראל יש קוסם צבאי, וגם תהליך החיול שלי אגב היה מאוד, מאוד לא קונבנציונלי, חיכו לי צלמים כבר בתהליך החיול, כמובן שגנבתי את השעון של הרס"ר, ועשיתי את כל מה שצריך, בכדי שיהיה שמח.
יפה, נשמע.
מה שמזכיר לי פתאום, שזה אני מנסה לספר לקוסמים הצעירים והם לא מבינים, בתקופתי היו חייבים ללכת עם קומטה. זה משהו שנראה לכם הגיוני שאני מדבר? זאת אומרת, זה משהו במציאות היום? זה לא נתפס, נכון? זה קשה.
נכון.
אז היה נושא מאוד מאוד רגיש, אז דבר ראשון שהייתי מגיע לאיזשהו בסיס להופיע, הייתי קורא לרס"ר, מבקש ממנו את הקומטה, מדליק סיגריה, מכניס אותה לתוך הקומטה שהתחילה לבעור, עושה פוף, והסיגריה כמובן נעלמת, וככה הייתי מתחיל בנושא שאז היה מאוד רגיש כאילו.
יופי.
סתם נזכרתי בזה.
אז אתה בעצם פתחת את הדלת לעשרות קוסמים במשך השנים להיכנס לתפקיד הזה.
לתפקיד החשוב הזה בעיניי. עכשיו אני בא לרעיון מזווית אחרת. כל נושא הקסמים הוא מאוד תרפויטי. מאוד מאוד תרפויטי. אני הסתובבתי במלחמת לבנון הראשונה, במקלטים בקריית שמונה, ועשיתי קסמים לילדים, ואני ממש זוכר מקרה של ילדה, שלא יצאה מהמקלט כמה ימים, עד שהגעתי, עשיתי לה כמה קסמים, היא חייכה ושכנעתי אותה לצאת החוצה.
כן, זה משהו שאני חושבת שגם היום, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו רואים כמה התחום הזה, הבידורי, הוא כל כך חשוב לחיילים שנמצאים כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה שעות, בלחימה ובמצבים מאוד מאוד מלחיצים, כמו שהביאו באמת לבסיסים, כל מיני הופעות של זמרים וכו'. התחום הזה, יש לו השפעה מאוד גדולה מבחינה מנטלית.
ללא ספק, אני תמיד אומר שאני בחרתי במקצוע הזה כדי לשמח. מצווה, אפילו ביהדות, מצווה גדולה לשמח. יש סיפור מובטח מקומי בגן עדן בעניין הזה. יש כמה סיפורים אני מניח על זה. ומהמקום הזה אני בא. מהמקום של לשמח, מהמקום להזכיר שלמרות מה שיש מסביב, בוא אני אשכח אותו לרגע, יש הרבה קסם בעולם הזה. קסם אמיתי.
לגמרי.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אני אשמח שעכשיו אתה תשמח אותנו פה באולפן ואיזה קסם ככה נחמד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה בסיסית, האם את יודעת מה יקרה בעוד שתי דקות נגיד?
אנחנו עדיין נהיה פה ונקליט את הפרק של הפודקאסט, אני מניחה.
אוקיי, אני חושב שאני יודע מה יהיה, רשמתי את זה כאן. בעצם, למרות שאומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, אני מרשה לעצמי להיות שוטה. ואני מניח את זה כאן בינינו, בצורה כזאת שאני לא אוכל להחליף את זה. יש לכם טלפונים פה, חברים? תוציאו את המחשבון שלכם בבקשה, שתראו שאני לא מזייף. אני כבר אנצל את ההזדמנות שאת עורכת דין. מה נכון מבחינת פוליטיקלי קורקט? מותר לשאול גברת מה משקלה?
מותר, השאלה מה תהיה התוצאה ומה יקרה לך אחר כך.
הבנתי את התשובה. אוקיי, אז בואי נדבר על סבתא שלך.
אוקיי.
אוקיי, סבתא שלך חיה שתהיה בריאה?
יש לי סבתא אחת שחיה בת 92 כבר שתהיה
בריאה. 92, זה מה שרציתי, 92. רבותיי, תרשמו 92. ועוד, תנחשי מה המשקל שלה?
60 קילו, נגיד.
60, ועוד, גובה שלה בסנטימטרים, היא גבוהה, נמוכה?
היא נמוכה.
אז כמה?
אולי נגיד 1.5 מטר.
150?
כן.
בדיוק? את יכולה 152.
תעשה 152.
אפשר גם 156. מה שאת רוצה, קדימה.
153.
153. שווה 305, יצא לכם גם חברים? כן. אוקיי, אז נמשיך. ועוד, יש לך קוד סודי לכרטיס אשראי?
כן, אבל אני ממש לא זוכרת אותו.
אוקיי, זה תירוץ טוב. את יכולה להמציא קוד שכזה בין שלוש ספרות? את יודעת מה, בואי נלך על המזל, בסדר?
אוקיי.
אני אעשה, תגיש תימייל, תגיש שלוש פעמים. נגעת? שלוש פעמים. אוקיי, 695 שווה כמה יצא לכם חברים? הנה, תראי, רשמתי. תנה, מחיאות כפיים סוערות. מה רשום פה?
203 אבל רשום פה.
לא, זה עניין של זווית ראייה, בואי בואי. תלוי איך מסתכלים על זה. אם את מסתכלת על זה ככה, מה כתוב פה?
זה נראה כמו N-O-W.
נאו. מה זה אומר נאו? מה השעה עכשיו? תסתכלי בשעון.
עכשיו 10.
מה אדוני אומר?
1-0.
אוקיי? נאו.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
דיברנו על השירות הצבאי שלך.
היוצא דופן, משמח ובר מזל מי שזוכה בתפקיד הזה, וזו זכות גדולה לשמח חיילים, להגיע לכל המוצבים. זה לא כמו שחושבים שזה רק במות וזה. באמת הופעתי במקומות הזויים, על שולחנות, בכל מיני, על בסיסים של עגלות. על טנקים לא, אבל כן. חוץ מזה, כן.
לגמרי שירות משמעותי, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים ששירות משמעותי, מי שאומר את הביטוי הזה, אז מתכוון בדרך כלל לשירות קרבי, אבל אני פחות מסכימה עם זה. שירות משמעותי זה בסופו של דבר, מה התרומה שתרמת, והרבה פעמים תורמים תרומה משמעותית מאוד, גם אם לא עושים שירות קרבי.
אז אני בר מזל.
לגמרי. ונקודה נוספת באמת שרציתי שאנחנו נדבר עליה היום, אנחנו נמצאים בחודש מאי שהוא חודש המודעות למחלת הפיברומיאלגיה, ואני מבינה שאתה הובחנת כחולה בפיברומיאלגיה, נכון?
אמרתי קודם בר מזל, פה אני, איך מה ההפך של בר? חסר מזל.
אוקיי.
אלה אבל הקלפים שחילקו לי, אני צריך לנצח איתם. כן, אני הובחנתי כחולה בפיברומיאלגיה, טיפה אני אתן מידע בעניין כן. הזה.
ומה זה אומר?
זו מחלה שלפעמים קשה להבחן אותה, יש היום כבר קוד שאני לא זוכר 20 וכמה נקודות. במקרה שלי, אני סובל מאיזה נגזרת של זה שנקראת SFN, שזה Small Fiber Neuropathy, שזה אומר התפצלות של קצות העצבים, צרה צרורה. המשמעות של זה אותם סימפטומים של נורפתיה מפושטת, בלגן בראש, ערפול מוחי קוראים לזה. יש כן את אותם תופעות. אז בקיצור, אני חולה בפיברומיאלגיה. למזלי לא היה ספק, גילו את זה בביופסיה. זה לא עוזר וזה לא משנה, זו מחלה איומה.
כמה שנים אתה סובל ממנה?
5 שנים, זה תהליך, קודם כל עד שמאבחנים, ברוב המקרים זה סיפור שלוקח הרבה זמן.
לוקח כמה שנים בדרך כלל. ובעצם זו מחלה שיש לה כל כך הרבה תסמינים, משהו כמו 400 תסמינים, ובגלל זה הרבה גם מאוד שנים, גם רופאים מכובדים חשבו שחולי פיברומיאלגיה הם בעצם פסיכוסומטים, כי הם מדברים על כל כך הרבה תסמינים, שזה לא נראה הגיוני, ואולי בן אדם היפוכונדר ולא באמת חולה במחלה, ובגלל זה גם זאת אחת הסיבות שלוקח הרבה מאוד זמן להבחן אותה. ואני יכולה להגיד שאני סובלת מהמחלה הזאת כבר 25 שנה.
וואו.
כן. בגיל 22 בערך, ואצלי זה התפרץ בצבא, כתוצאה מתאונת דרכים, ולקח כמעט 5 שנים, להבחן שאני סובלת מזה, אחרי אין ספור טיפולים ופיזיותרפיה, וששום דבר לא עזר, ולקח באמת הרבה מאוד זמן להבחן את זה, ולמה אנחנו מדברים על זה בפודקאסט היחידה? כי יש יותר ויותר מקרים לאורך השנים.
סטטיסטית.
פעם, כן, כן. שאומנם המובחנות, יש יותר מובחנות נשים מגברים, אבל עדיין יש גם יותר ויותר בגילאים צעירים, שפעם זה באמת היה בגילאים יותר מבוגרים שגילו את המחלה, אבל אני נתקלת ביותר ויותר מקרים של חבר'ה גם בגיל 15 ו-16.
הטיק טוק מפוצץ, מפוצץ בחולי פיברומיאלגיה. כמובן כי זה האלגוריתם זיהה שאני מהתחום.
כן, אז הוא מריץ לך.
אבל יש הרבה כאלה.
כן, שבעצם, בוא תגיד לנו כמה מהסימפטומים המוכרים של פיברומיאלגיה.
תשישות מוחלטת, חסרת הסבר, אני כבר אתן טיפים. אם אתה לא מנהל נכון את האנרגיה שלך, אם אתמול לא הייתי נח, לא הייתי מסוגל לקום בבוקר, אחרי צהריים אני צריך לנוח אחרי שידור כזה, למשל, אם יש לי מופע, זה בכלל מסובך, לא ניכנס לזה. כאבים מטורפים 24/7. כשאני מנסה להסביר לחבר מה יש לי, אז אני שואל אותו אם הוא זוכר את התחושה שאתה נתקע לי מזרת בפינה של הקיר או של הדלת.
כן.
אז יש לי כזה 24/7. ממש ככה. הרמה היא 10. הרי הרופא שואל אותך לפעמים כמה זה בין 1 ל-10. אז אני רוב הזמנים, הנורה האדומה אצלי דולקת, ולמדתי שהפתרון היחידי, וזה במקרה גם מתאים למקצוע שלי, זה להסיח את דעתך. הרי מה אני עושה? אני תמיד מאחז עיניים. שאלה זה אם קוסם יכול לאחז את עיני עצמו, אבל זה כבר שאלה לפודקאסט אחר, אבל זה הפתרון לזה. אז אמרנו תשישות, כאב מפושט. כמו שאמרתי, כמו המכה ברגל, אבל בכל הגוף, בכל תא בגוף, אין, אי אפשר לתאר את זה בפחות מזה.
שרירים שהם דפוסים ונפוחים רוב הזמן, כאילו שעכשיו עשית איזושהי פעילות גופנית מאוד מאוד מאומצת, השרירים כל הזמן מקובצים.
לכן קוראים לזה דאבת השרירים בעברית.
כן, שזה נשמע קצת משהו, האמת זה נשמע קצת דרדלה, כאילו לעומת רמת הכאב, זה בעצם פגיעה במנגנון ויסות הכאב במוח, משהו שהוא לגמרי פיזי. ואז בעצם המוח שלנו מתרגם כאב של מישהו אחר שחווה אותו ברמה אחת או שתיים, ואנחנו בעצם חווים אותו בדרגה 10. הכאב הוא הרבה יותר משמעותי ואמיתי.
ואם כבר אנחנו בתוכנית הספציפית הזאת, זה באמת שאלה מעניינת, אם חייל רוצה להתגייס וסובל מפיברומיאלגיה, אם הוא יהיה מסוגל להסתיר את זה, לדעתי התשובה היא במוחלט לא. לדעתי הוא צריך להיות חלק מהמערכת, זאת אומרת, לשתף את המערכת, אני חושב שאפשר לתרום, גם בתור חולה פיברומיאלגיה, זה גם יתרום לו. כמובן שזה תלוי בבן אדם, צריך טיפה יותר רגישות, צריך טיפה יותר הקשבה. המילה חולה, אני שונא אותה, היא דווקא מבחינה בריאותית, טפו, 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 אני כל הזמן נבדק, והמדדים שלי תקינים לחלוטין, ואני נבדק יותר מבן אדם רגיל, הגוף שלי בסדר, המערכת העצבים שלי התקלקלה באיזשהו שלב, אי אפשר לתקן אותה, אפשר רק לשכך את הכאב, ולכן זה המחלקה לשיקוך כן. כאב.
נכון.
ששיקוך זה גם מילה דרדלה, שיקוך כן. זה לא מספיק.
ובעצם, קודם כל אני מסכימה איתך שצריכים לעדכן את המערכת הצבאית במצב הרפואי, ואם מלשבים או מלשביות או הורים של כאלה מקשיבים לנו, אני חושבת שזה מאוד חשוב לחשוף את המידע למערכת הרפואית, הצבאית. יש באמת מקרים שגם לא בטוחים עדיין ממה בן אדם סובל, ויש תסמינים דומים למה שדיברנו, וכמו שאמרנו, לוקח זמן לבדוק את זה, אז פה אנחנו ככה פותחים את האפשרות שכן כדאי לבוא ולבדוק גם את האופציה הזאת, אם יש כאלה תסמינים ולא יודעים במה מדובר. רומטולוגים בדרך כלל הם אלה שמאבחנים את המחלה, וכמו שאמרת ואני מסכימה איתך, זה לא באמת יאפשר צורך העניין מי שמסתיר את זה מהמערכת ואומר אני מסוגל ואני רוצה להיות קרבי ואני יכול ואני אעמוד בזה, ויכול מאוד שהוא יעמוד בזה תקופה, ויכול מאוד להיות שהוא יעבור את ההכשרה ואת הטירונות וזה, כל אחד, הגוף שלו הוא באמת אחר, והשאלה גם כמה הוא היה פעיל לפני זה מבחינה פיזית, אבל אני כן חושבת שבשלב מסוים, הגוף קצת יבגוד בו. ואז זה באמת משהו שיכול לסכן אותו ואת חבריו למחלקה, כי אם פתאום יש נפילת מתח מאוד גדולה באמצע פעילות מבצעית, או אחרי פעילות מאוד מאומצת, יש אותה, את הכאבים הנוראים האלה, זה באמת משהו שיכול מאוד לפגוע. נכון, זו מחלה שלא מתים ממנה, אבל עדיין יש לה הרבה מאוד השלכות.
מצד שני, יש את ליידי גאגה. תסכימי איתי שכמות האנרגיה שהיא מוציאה במופע, אני לא יודע, לא עברתי אף פעם מסע צבאי, אז אני לא יודע, אני מניח שזה קשה, אבל אני יודע מה זה לעשות מופע, 50,000, 70,000 איש, קשה לי לדמיין. הרבה אנרגיה, היא חולה במחלה, אגב, חולה בפיברומיאלגיה, ואני רוצה להוביל אותך לאיזה נושא, שנכנסתי לאולפן, שכחתי שאת חולה במחלה, סליחה, או משהו שאת בטח מכירה, לא רואים את זה עלייך. אני רוצה לדבר על השקיפות של המחלה הזאת.
נכון.
זה נכות מאוד מאוד מוזרה, כי אם הייתי הולך עם מקל, אז היו מתייחסים אליי יותר בסובלנות, בתור, בדואר. אבל כשאני בא ככה, הלו, מה זה? מה קורה לך? למה אתה עוקף אותך? בתור. זה לא כזו בעיה גדולה, אבל זה כן בעיה, ואפשר להסתיר את זה, אבל לא באמת, בעצם.
כן.
ואין סיבה, אני חושב שאין סיבה, אני לא מכיר באמת לעומק את המערכת הצבאית מבחינה רפואית, אבל אני יודע שאנשים חיים את החיים שלהם עם המחלה, חלקם אפילו עובדים, מצאו לעצמם כל מיני משרות, שוב, במקומות שמגלים רגישות, ולחולי הפיברומיאלגיה יש להם את הפיבי שלהם, שהם קמים איתה בבוקר והולכים איתה לישון.
כן, אני מסכימה איתך שאפשר לנהל חיים מלאים, אם זה אז יכול להיות שפחות שירות קרבי, בדרך כלל ממה שאני מכירה, עם הבחנה של פיברומיאלגיה מתאימים, פרופיל 64, למרות שכבר היום אי אפשר לדעת, כי מדברים על זה שגם הפרופיל הזה הולך להיות פרופיל קרבי או תומך לחימה, אבל אני חושבת שחשוב להיות קשובים לגוף, כדי באמת לנהל חיים מלאים, צריך להיות קשובים לגוף, פעילות גופנית זה משהו שמאוד מאוד עוזר, אמרת שלא רואים עליי, אני מה שמצאתי כתרופה הכי טובה, כי אני לא לוקחת תרופות, התרופה הכי טובה מבחינתי זה להיות פעילה כל הזמן, ולנהל חיים כמה שיותר עמוסים, וחוץ מהפודקאסט הזה יש לי עוד שניים אחרים, ואני מנהלת חברת עורכי דין, ושלושה ילדים, וכן, אז זה מבחינתי התרופה שלי, לעשות כמה שיותר דברים, ואני חושבת שגם מהבחינה הזאת, זה נותן את הדוגמה האישית לאנשים אחרים, שאפשר לחיות עם זה, ואפשר לחיות עם זה טוב, ולמרות שגם יש את, כמובן, את הרגעים קשים, גם לי ולא כל אחד, אבל אפשר, אתה ממשיך להופיע, אתה ממשיך לתפקד, ואני חושבת שזה הכי טוב בהקשר הזה, אבל כמו שאמרנו פה, בהיבט של החיילים והצבא, גם חיילים לפני שירות סדיר, וגם כאלה שבמילואים, שגילו להם במהלך החיים, את הבעיה הזאת, אני אומרת, קודם כל, לידע את המערכת, צריכים לדעת, כדי לתת את ההתאמות הנכונות.
וזה אפשרי.
כן, לחלוטין.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש, עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
פתחתי לך קסם, כן. את מסתכלת, אז נהדר. את זוכרת שאמרתי שזה הולך לסכן את חיי וכל הדרמה הזאת? אוקיי, זה אמיתי. יש לי פה קופסה שאני בכוונה לא מראה לך מה יש בתוכה. בהמשך את תביני למה אני לא הראיתי לך. אני רק אראה לך שיוצאים ממנה ארבעה גדילים. איך אני עם העברית שלי, אה?
כן, לגמרי.
אוקיי, ואני אפילו אפריד את הגדילים. עכשיו ככה, כל גדיל כזה מסתיים בחרוז בצבע מסוים. אני רוצה כבר שתסתכלי על הצבעים ותגידי אותם בבקשה בכל רם.
יש פה ורוד, ירוק, כן. אדום.
לבן, אוקיי, עכשיו ככה. מתוך הארבעה, אני אשתף אותך, שלושה גדילים לא קשורים, וגדיל אחד קשור. אני יודע, את לא מבינה על מה אני מדבר. כמה גדילים לא קשורים?
שלושה.
כמה קשורים? אחד. עכשיו, בקצה של הדבר הזה יש משהו חבל על הזמן, ולמרות זאת, אני אתקרב אלייך, ושאני בא, את עושה טק, מושכת. תראי לי איך את מושכת. אני רוצה לשמוע טק.
טק.
עוד פעם?
טק.
זה היה טק די חלש.
הבן שלי כל היום אומר טק.
למרות שאת הולכת לחשוש, אל תשכחי, אני בעל מקצוע, את רואה את הצבעים? אני רוצה כבר שתחליטי עכשיו על האחרון שאותו את לא מושכת. יש לך את הצבע? אל תגידי.
לא להגיד, אוקיי.
יש?
כן.
כי אם תמשכי אותו, הלך עליי. בסדר? מה הוא מבלבל במוח האיש הזה? אז אני אראה לך. בקצה השני יש קרס משולשת. קרס משולשת משמשת לדייג. אדוני בוא בבקשה. תבדוק רגע אם זה באמת חד וחזק.
חד וחזק.
אמיתי, באמת זה של דייג. ולזה מחוברים. עוד פעם, אחד קשור ושלושה לא. ואת מושכת, אם את מפקששת, הולך להיות לנו אולפן מלא בדם. אני רוצה שתראי שאני לא מרמה, אני שם את זה, תחווי את זה קצת, תביני מה את הולכת עלולה לעולה כן. לי. יש לך כבר צבע בראש?
שאני לא מושכת.
כן. בוכנה? אוקיי, תראי. אני רוצה ככה.
אז חייבים מאחד שכן.
נכון, איך?
יש לנו רופא שיניים בקהל.
קשור. אז זה מזל כן. שלא משכת את הוורוד.
כן. אני החלטתי מראש את הוורוד, אני לא אמשוך. כן.
טלפתיה עובד לפעמים.
כן, יפה.
אז נסיים באמירה שקוסם לא יכול להשיח את דעתו ולאחז את עיניו לצערי. לא יכול להעלים את המחלה, הרבה אומרים לי, אז תעלים את המחלה. לא, היא נשארת איתך לרוב, לפחות זה מה שאמרו לי לכל החיים. גם כל הקטע הזה של תקווה שיום אחד היא תיעלם, כבר די, חלס. ניסיתי את זה וניסיתי את זה וניסיתי את זה. אני להבדיל ממך, יש כן. לי, אולי את כן יעלת, יש לי רשימה אמיתית של איזה 80 דברים שעשיתי, כולל הקיצות דבורים, כל מה שתרצי. הזוי יותר, הזוי פחות, וכמובן את כל הדרך, אין למדע עוד פתרון.
נכון.
כמו את קוסמים, הם לא יודעים איך.
יופי. תודה רבה לך שבאת ושיתפת. אני יודעת שזה לא פשוט לבוא ולדבר על זה ולספר את זה, ואני מקווה מאוד, גם אם עזרנו למישהו או מישהי אחת, את שלנו עשינו.
ללא ספק.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, בריאות לכולם.
אמן. תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.